שלום צופים יקרים ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית וחברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
ואנחנו רוצים היום הרב לייטמן להמשיך בבירוש שאנחנו עושים סביב המודל הזה שנקרא לכו ותתפרנסו זה מזה. בשיחה הקודמת שלנו דיברנו קצת גם על המשמעות היותר גבוהה הרוחנית שלו וגם על איך הוא שימש בסיס לכלכלה שאנחנו מכירים שהתפתחה במשך מאות שנים, וקצת גם דיברנו על החוקיות החדשה שמאפיינת את העולם, ועל הצורך של האדם, וכתוצאה מזה גם של הכלכלה, להתאים את עצמם לאותה חוקיות חדשה. אני רוצה קצת אולי לפתוח בשאלה כזאת, באיזה מתכונת נוכל להתאים את החוקיות החדשה הזאת, האינטגרלית שאנחנו מדברים עליה, לבין המערכת הכלכלית המבוססת על לכו ותתפרנסו זה מזה? אם בכלל.
כשאנחנו מסתכלים על המערכת כלכלית, אנחנו רואים ואתה גם אמרת על זה פעם, שעסקים הקטנים הם עובדים לפי החוקים הרגילים, כן, ליניאריים, שבאמת תן וכך, כך ותן, ואנחנו בזה מתחלפים בכל התוצרת שלנו, זה עם זה. מה שאם כן, בעסקים הגדולים שהם בינלאומיים, סביב העולם, ששם זה חברות גדולות, מיליארדי דולרים, סחורות וכן הלאה, שם אנחנו רואים שהדברים הם לא עוברים כמו שקודם בצורה ליניארית, אלא יש יותר ויותר גילוי של המערכת אינטגרלית. ולכן כאן השאלה, איך אנחנו, מה זה נקרא זה, לכו ותתפרנסו זה לזה. כי אם אנחנו מדברים על הפרנסה בעסקים הקטנים, אז זה בסדר, זה כמו שהיה קודם, ומי יודע עוד עד מתי וכמה הם יכולים לשרוד, אם לא יארסו אותם העסקים הגדולים. מה שאם כן, העסקים הגדולים הם נמצאים באמת בבעיה, כי הם מרגישים שיש כאן איזשהו נתק בין העבודה, כמות העבודה ותוצאה מזה. שאם כאן פעם זה היה עובד באיזשהו נוסחה פשוטה, כן? כמה משקיעים, ידע, חומר, כל מיני דברים, ובסופו של דבר הרווח, כן? אחרי זה שאני משלם לכל מיני גם אנשים וגם החברות וכל מה שהיה בדרך ונשאר רווח ברור. היום זה נעשה מסובך, היום נעשה מורכב וקשה לנו מאוד להיות בקשרי עסקים, כי זה לא כמו שהיה קודם, שהיינו קושרים זה לזה עסקים שלנו שאנחנו מוכרים ומקבלים ונותנים חומרי גלם ומכונות. אלה היום אנחנו נמצאים בזה שאנחנו מוכרים ומקבלים ונותנים כסף בסופו של דבר, משהו שהוא לא נמצא אצלנו כאיזה
לא מוחשי.
מוחשי, כן, לא מוחשי. וכאן זה באמת הבעיה שהעולם שלנו הוא מצד אחד יכול לייצר כל הדברים שאנחנו צריכים, מצד שני אנחנו מאבדים את הניהול שלו. זה בעצם העיקר. וכאן זה הבעיה.
אוקיי, בוא נקרא ציטוט נוסף ונמשיך בשיחה. גם כאן מתוך אחת השיחות שלנו כאן באולפן, מופיע גם בספר כלכלה חברתית. ציטוט מספר 3. מרגע שהאגו החל לגדול בצורה אקספוננציאלית, להתעגל, ומרגע שהעולם הפך למערכת מקושרת וסגורה, בכולנו קשורים ותלויים זה בזה, הקשר הכלכלי והמסחרי בינינו לבש צורה אחרת, מפותחת יותר, שמתאימה לסיסמה, לכו ותתפרנסו כל אחד מכולם. במקום האמרה המוכרת, לכו ותתפרנסו זה מזה. השינוי הזה משקף את האחריות, התלות, הערבות בינינו, אפילו בעל כורחנו. זו הבעיה, כיוון שאנחנו לא יודעים מה לעשות.
כן, נו, שוב, זה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שזה, אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, המוח שלנו לא יכול להקל אותה, הוא לא יכול לעבוד עם, 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 עם עשרות מקורות בבת אחת, לקבל ולתת וכו', וזה לא בעיה של המחשב שלנו. אנחנו יכולים לבנות כאלה מחשבים, אבל הבעיה היא ש... אפילו להסביר את זה לא פשוט, שאני צריך, אני צריך לקחת בחשבון לא ההסכם בינינו שיהיה לכולם טוב נגיד, ואיך כל אחד מעביר לשני את הסחורות ואת התוצרת ואת התשלומים ואת הכל זה, מאלה אנחנו יודעים איך להתגבר על זה, יש לנו מספיק מומחים, כלכלנים, עורכי דין וכן הלאה, לא. העניין הוא שהמערכת היא צריכה להיות בנויה כך שהיא כל הזמן תאטים את עצמה למצב שלכולם זה יהיה כדאי וטוב, ומערכת הזאת כל הזמן תהיה חיה ומעדכנת את עצמה בצורה כזאת שלכולם היא תתחיל לספק כל פעם את המילוי האופטימלי. זה הקשר שהוא דומה לכמו הגוף שלנו. כשנגיד משתנה עכשיו חום וקור, לחצים, עוד איזה נתונים, לחות וכן הלאה, בסביבה שלנו, הגוף שלנו מיד מגיב. וכשהוא מגיב, הוא נותן אספקה יותר או פחותה, או פחותה לקצוות ולראש, למוח ולאיברים פנימיים וכן הלאה, והוא מכוון אותי שאני אשב אולי בתנוחה אחרת, ובקיצור המערכות הן עובדות במצב שכל אחד וכולם יחד הם כל המערכות דואגות זו לזו, וסך הכל הגוף מרגיש את עצמו במצב הטוב ביותר מהאפשרי. אנחנו צריכים להבין שנכנסנו למערכת אינטגרלית, זאת אומרת שאני לא חותם איתך הסכם כמו שהיה פעם, ומרגע זה והלאה אני נמצא נגיד בהסכם הזה, ואנחנו מחויבים לפי הסכם הזה וזה לא משתנה, ועכשיו אני יכול לעשות לפי ההסכם בטוח וכלום לא, אני כבר יותר לא שייך אליך ואתה לי. ההסכם בינינו הקובע הכל. לא. במערכת אינטגרלית אנחנו כל הזמן נמצאים בשינויים פרטיים שהם הופכים להיות לשינויים האינטגרליים, כלליים. ואנחנו לכן כל הזמן צריכים להיות קשורים זה לזה. וכאן זה הבעיה שהחברה האנושית אינטגרלית היא קודם כל חברה שכולם מרגישים את כולם כמו איברים בגוף אחד, ולכן אני צריך קודם לקבל את ההרגשה הזאת, ומתוך ההרגשה הזאת אני מתחיל להתייחס לכל העסקים. זאת אומרת שהעסקים, מה שאני אז אקבע, הם היו תוצאה מהעולם החדש שבו כל פריט ופריט אני ארגיש כחלק מגופי. מגופי עד כדי כך. ואפילו יותר אומרים. ואנחנו לא בנויים לזה. אנחנו לא נמצאים בזה בכלל. אנחנו מגלים שהטבע החיצון מחייב אותנו, אבל אנחנו לא מותאמים לזה. לא מתאימים. אז אני יודע שפעם היו חיים דינוזאורים, והתחלפו התנאים חיצוניים, והם מתו, ונעלמו מפני כדור הארץ. אני חושב שאולי גם כן אנחנו מגיעים לכאלו תנאים חיצוניים, גם כן זה שייך לאקלים, ולכל התופעות, כן? שאנחנו יכול להיות נמצאים עכשיו באותו מעמד כמו שהיו הדינוזאורים לפני שם מיליארד שנה.
אוקיי.
ומצד אחד, מצד שני, יש לנו שכל, רגש, התפתחות, ואנחנו צריכים להקל את המצב, ואנחנו מבינים שכנראה שזה שינוי בתופעות חיצוניות, היינו במערכת כמו רשת שאנחנו כלולים בה, ורשת הזאת היא התחלפה. שקודם היינו קשורים ברשת שמשם התפתחנו בצורה אגואיסטית, ליניארית, לכו ותתפרנסו זה מזה, זאת אומרת, זה מזה. ועכשיו, כמו שזה פעם, אני אמרתי את זה, כן?
כן.
שלכו ותתפרנסו כל אחד מכולם. וזה כבר שיטה אחרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהיום אנחנו צריכים לעשות מה שדינוזאורים לא הצליחו. אנחנו צריכים להביא את עצמנו לצורת אדם חדש. חוכמת הקבלה אומרת עוד יותר מזה. היא אומרת, היום אתם עדיין חיות, כי אתם לא עשיתם שום שינוי על עצמכם. ועכשיו פעם ראשונה אתם תצטרכו להשתנות בעצמכם, בהבנה, בהכרה, במאמץ, לעבוד על שינוי עצמי, כל אחד ואחד וכל עם יחד. וזה נקרא שאתם תעשו מעצמכם מין חדש שהוא נקרא אדם. והאדם הזה זה לא כל אחד מכם, אלא זה אותה מערכת שאתם הולכים להיות כלולים בה כאיברים הקטנים, שהם כמו איברים בגוף שלנו, כולם קשורים זה לזה, ודואגים סך הכל לכללות קיום הגוף.
כלומר, זה כמו ישות קולקטיבית, כבר לא ישות אינדיבידואלית.
אבל שלמה, ישות שלמה.
אוקיי, גם בגוף יש מערכת הספקה וכיוצא בזה, מובילים חמצן ודם
כן,
והכל.
כן, ודאי.
המערכת הכלכלית נניח בגוף כזה כבר, כמו שאמרת, קולקטיבי וגם שלם. מה הקשר בינה לבין לכו ותתפרנסו זה מזה? אולי במובן היותר מפותח
של... שהפרנסה היא הופכת להיות פרנסה כללית של כל המערכת. כי סך הכל הגוף הוא רוצה כולו להרגיש טוב. אבל מתוך כללות הגוף הוא גם כן מחלק את עצמו, וזה קורה בגוף שלנו. מה האיברים יותר חשובים ופחות חשובים, כן? נגיד, אם יש לנו אספיקסיה, זאת אומרת, חוסר חמצן בגוף, אז קודם כל הוא הולך למוח, כי המוח צורך אותו, ובלי זה הגוף לא, 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 לא יוכל לתפקד, כן? אם אנחנו צריכים דם, מינרלים מיוחדים וכן הלאה, אז גוף כל הזמן יודע איך הוא ממלא את כל הצרכים שלו בכל מינרל ובכל נתון הקטן הנחוץ לו לקיום. ולכן אנחנו צריכים להחליט כבר מתוך כללות הגוף שלנו, מתוך כללות החברה, כן? ולכן הגישה היא, היא צריכה להיות גישה שכל העולם הוא ארגון אחד, ואיך אנחנו אז מתארגנים שיהיה לנו לכולנו חיים בטוחים, אופטימליים, במערכת כזאת.
אוקיי, okay, היום יש אופנה כזאת, שאתה נכנס לעסק גדול, יש בלובי את הערכים שלו, את החזון או את הערכים.
כן.
בוא ננסה לנסח עכשיו, נניח, שניים, שלושה ערכים מרכזיים של העסק הזה שאתה מדבר עליו.
קודם כל, כל החלקים צריכים לחנך אותם כך שכל הדאגה שלהם תהיה מכוונת לשלום הגוף הכללי. זהו. זאת אומרת שאף אחד לא מרגיש את עצמו שהוא חי לבד, אלא כל אחד וכל חלק וחלק, גם אדם וגם נגיד מפעל מכל המפעלים ובכלל כל העסקים, משפחות, לא חשוב, קבוצות, כל מה שיש, כולם חושבים ומבינים ומרגישים שהשלום הפרטי, שלום פרט, הוא תלוי לגמרי בשלום הכלל, בצורה שאין זה כתוצאה מזה אפילו, אלא זה שווה לזה. זהו, בצורה זהה. זה כלל הראשון. נו, ומתוך זה אנחנו צריכים לחנך כך את כולם, לשנות כך את כל התעשייה וקשרים, כן? זאת אומרת, הקשרים בין הדברים. זה לא שאנחנו צריכים לשנות כאן המשפחות ומפעלים ושום דבר. אלה קשרים בין כולם, שהם כל הזמן היו קשורים תמיד אגואיסטים, איך אני יכול להרוויח מכל אחד ואחד, ולהיות למעלה מהם, דומיננטי בכל מקום ובכל מובן, ועכשיו אני צריך להגיע למצב שאני דואג לכולם, כי שלום הכללי זה הדאגה שלי, כמו אמא נגיד כלפי משפחה. וזה התנאי הראשון, והוא העיקרי, שמתוכו אני כבר הולך לכל מיני תת תנאים, אבל התנאי הראשון הזה הוא צריך להביא אותי למצב להיות כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, שאנחנו שייכים לגוף אחד, מתוכו כבר אנחנו נגיע עוד.
אוקיי, אז המקום שנשאר ריק מתחת לתנאי הזה, זה כבר דברים שנגזרים נניח, כן, מההנחה
כן,
שלו.
כן, כן, כן.
אוקיי. קראנו לאחרונה ביחד בשיעור, מהות...
אני יכול להגיד לך עוד, יש לנו כאלה, שכל אחד שמקבל משהו לעצמו, הוא מקבל רק לפי להתקיים, ולתרום לאחרים שהם יתקיימו בצורה אופטימלית. זאת אומרת, אני לא לוקח שום דבר לעצמי מעבר למה שאני צריך להתקיים, כדי מהקיום שלי לספק לאחרים כל השירותים מה שהם צריכים כדי להתקיים. זאת אומרת, אנחנו מפסיקים מתוך זה לייצר דברים שאין בהם שום צורך, שהם היו טובים כדי להרוויח כל אחד על השני, אלה כאן, נו, בקצור, אנחנו כאן עושים רוויזיה גדולה בכל העסקים שלנו.
אוקיי. אני רוצה להקריא ציטוט ממהות הדת ומטרתה, למדנו את זה לאחרונה, וככה בעל הסולם כתב משהו, ואני הרמתי גבה בשיעור ואמרתי, משהו פה לא מסדר לי, צריך לברר את זה.
בוא נראה.
ככה, זה ציטוט מספר 2. בעל הסולם מדבר כאן על ההתפתחות של האדם מאגואיסט עד לאלטרואיסט. בקטע יותר מתוקן, כבר שאדם נוטה לאלטרואיזם, הוא כותב ככה. והיותר מפותח ממנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שהוא הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. אז מתחילים להתעורר בקרבו ניצוצות של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהיא מידת הטוב הכללית. המשפט שתפס פה את עיניי, כמובן, כל אחד נמשך למשהו ככה מכיר, זה עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים.
כן. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שזה תלוי בהתפתחות האדם. אף אחד לא לוחץ עליו. זה מבפנים הוא מתפתח יותר ויותר ויותר. כן? ודאי שעל ידי השיטה שמפתחת אותו, שיטת החינוך מיוחדת. יש כאן כוחות שמפתחים אותו, כי בטבע זה הכל קורה על ידי הכוחות. ואז יוצא שהוא מתחיל להרגיש שהוא קרוב לזולת, לאחרים, ונמצא באמת קשור למערכת הכללית, ואין כאן מישהו שיכול להרוויח על חשבון הזולת, וגם הוא ככה מתייחס לאחרים. הוא מתחיל לאבד את העצמיות שלו, אלא מבין שהוא צריך להרגיש את כולם כמו את עצמו, ולכן לא יכול להרוויח על חשבון הזולת, אלא רואה את עצמו דווקא ההפך, שהיחס לזולת הכי טוב, שהוא יספק לזולת מה שהם רוצים, וזה יהיה בעצם הסיפוק שלו. במערכת האינטגרלית יוצא לנו שלא שכל אחד נותן ומקבל בצורה כזאת, כמו שבסוציאליזם כתבו שכל אחד מקבל לפי
כל אחד יעבוד לפי כוחו ויקבל לפי צרכיו.
נכון, כן. וכאן זה אפילו עוד יותר מזה.
כלומר, אין פה בכלל הדדיות.
אין. כאן, שם זה בכל זאת מדובר על זה שכל אחד נותן וכל אחד מקבל ויש איזשהו חשבון. במערכת האינטגרלית אנחנו מגיעים למצב שאדם מאבד את הרגשת עצמו, ובמקום זה שמרגיש את עצמו, מרגיש מערכת כולה. ואז הפעולות שלו, היחס שלו לכולם, זה אינסטינקטיבי הופך להיות, הוא הופך להיות, פשוט נמצא בהם, הוא זורם עם כל הכללות המערכת, והיא קובעת מה שהוא ירגיש ומשהו, והוא לא הופך להיות בזה לאיזה מכונה, לאיזה רובוט. לא, הוא מקבל שכל ורגש של כולם, ולכן מעלה את עצמו למעלה מהפריט קטן, אינדיבידואלי כזה, אישי קטן, ממש אומלל, למערכת הכללית, והיא מערכת נצחית, שלמה, ואז הוא עובר למימד אחר.
העניין הוא שאני, אם אין אלמנט של ניצול, אם אין אלמנט של אגואיזם, אלא יש נניח באמת, כמו שאתה אומר, בשלבים מתקדמים של תיקון, השפעה על ידי זה שנניח מפעל נותן לעובדים שלו פרנסה, כדי שיוכלו להתפנות, כן. להתפתחות פנימית ורוחנית. כלומר, לא מבוסס על ניצול, וגם לא למטרות רווח.
כן.
מה הבגם, או מה חסר פה, למה זה לא מצב שלם? למה צריך להגיע למה? למצב של אינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל של אחרים? אם אני
לא, גורם זה, טוב... זה עדיין בדרך. זה הוא מרגיש שהוא ככה עושה. אבל אחר כך הוא נכלל בזה עד כדי כך, שאין לו ביקורת, בירור, חשבון, אני מנצל את הזולת, לא מנצל, נהנה מהם או לא נהנה, אלא הוא כולו כבר מתחיל להיות עד כדי כך מסור לחברה, שזה נקרא למעלה מדעתו. ואז הוא לא קובע לעצמו כלום, אלא ממש החברה קובעת הכל. אבל כשחברה קובעת הכל, אני שוב מדגיש, שזה לא נקרא שהוא נעלם והפך להיות לאפס, אלא הוא מקבל ערך של כל החברה. לא.
אוקיי, כלומר בעצם אנחנו מדברים...
שווה לכולם יחד.
אז בעצם ליהנות מהעמל של אחרים זה מצב שהוא לא מצב של סוף, של גמר תיקון, או של, זה רק תהליך בדרך.
כן.
צורך העניין. אוקיי. אז בעצם גם אם אני מתוקן, גם אם החברה כולה מתוקנת, המונח הזה של לכו ותתפרנסו זה מזה, לובש לאט לאט את הצורה יותר מתקדמת שלו.
כן, שזה העניין הזה נעלם. כי לא תתפרנסו זה מזה, זה מזה נעלם, זה הפך להיות לאינטגרלי ממש, וכולם שם נבלעים בתוך המערכת הזאת הכללית.
אז מה יחליף את המצב הזה? של ליהנות מהמעלם של אחרים, של לכו ותפרנסו זה מזה, מה, איזה מודל יחליף אותו? בשלבים של תיקון של החברה כבר...
העיגול השלם. העיגול השלם, זה נקרא העולם האינסוף.
אוקיי.
ולמה שהוא מגיע אנחנו לא יודעים.
כן, אבל המערכת...
גם המצב הזה אנחנו לא יכולים כל כך לתאר בשכל שלנו, אבל למעלה מזה יש עוד מימדים של התפתחות האנושית, ואנחנו נתפתח בטוח, ונקווה שזה יהיה מהר בימינו, אבל שם כבר התפתחויות עם עוד אפגרייד של רגש ושכל.
אוקיי, יש לנו חבר בצוות שכל הזמן חוזר למשפט, לכו ותתפרנסו זה מזה, והשאלה שלו זה, מה האלטרנטיבה המתוקנת למצב של לכו ותתפרנסו זה מזה, מבחינה כלכלית פרקטית?
אנחנו לא צריכים לעסוק בכלכלה, ולהביא לכלכלנים איזה עיצות, שהם יצטרכו, בכוח להגדיר אותם ליחסים בין עובד ומעביד, או בין העובדים, או בין מנהלים, או בין אליטות לעם. לא, אנחנו צריכים רק לדאוג לחינוך הכללי של האנשים, שהם הבינו שזה מה שעומד לפנינו, ו... כל השינויים הם צריכים להיות לא על ידי עיצות שאנחנו ניתן והם יבצעו וככה זה יהיה. זה חייב להיות מתוך רצון של האדם, מתוך ההתפתחות שלו, מתוך ההבנה שלו, מתוך זה שהוא מגלה שגם כן אין ברירה וגם כן שזאת צורה רציונלית לשינוי.
אוקיי, אז לסיום, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. איך הצופה שלנו, צופה פשוט יחסית, נכון? איך מחברים את הפירוש היומיומי, הארצי, של לכו ותתפרנסו זה מזה, עם הפירוש המתקדם, הרוחני שלו, שעסקנו בו בפרק הזה? איך מקרבים, איך מחברים את השניים האלה?
זאת השיטה שנקראת חוכמת הקבלה, חוכמת החיבור, שאנחנו לוקחים בני אדם, משיבים אותם בצורה מיוחדת, במעגל, ועל ידי התרגילים מיוחדים שהם עושים ביניהם, בזמן שהם יושבים ביניהם, הם מתחילים להרגיש שפועל עליהם כוח מיוחד, כוח עליון, שהוא נמצא בטבע, כוח הטוב, כנגד כוח הרע, שזה הטבע שלנו האגואיסטית, ואז שאנחנו מזמינים גם כן כוח הטוב, שני כוחות האלו, הם בעצם בנו מרכיבים את המערכת, הם מרכיבים מערכת מאיתנו, מאותה הסירייה נגיד שיושבת, ואז הם מתחילים להרגיש איך הכוחות האלה, גם שלילי וגם חיובי, וזה רק נקרא שלילי וחיובי, שניהם נכנסים בהרמוניה ביניהם, ומרכיבים גם כן בצורה הרמונית כזאת מערכת בין בני אדם, שהם הופכים להיות כאיש אחד בלב אחד. ומתוך הנטייה לצורה הזאת, אנחנו מתחילים להרגיש איך הרכבת שלנו נכנסת למימד העליון.
טוב, נשמע שיש לנו עבודה לעשות.
כן.
תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה לכם צופים יקרים, תשארו איתנו לפרקים הבאים, להתראות.